כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף כ"ג, פרק יש נוחלין, פרק שמיני, תחילת הלכה ג'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה בת רבי יוסף ועדה פויה אתל, ורפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. אומרת המשנה, אחד הבן ואחד הבת בנחלה, אלא שהבן נוטל פי שניים מנכסי האב ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. כלומר, גם הבן וגם הבת שווים בנחלה. כמובן שכשיש בן ובת הרי שהבן יורש ולא הבת, כך הביא הפני משה. אחי כאמר, אחד הבן ואחד הבת במקום שאין בן שווים בירושת נכסי האם כדי נכסי האב, ואין הפרש, אין הבדל בין ירושת נכסי האם לירושת נכסי האב, אלא בעניין שני הדברים הבאים. אלא שהבן, אומר את המשנה, נוטל פי שניים בנכסי האב ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. מביא הפני משה, הבכור נוטל פי שניים בנכסי האב, אבל אינו נוטל פי שניים בנכסי האם. דאמר קרא, אמרה התורה, לא משפט הבכורה. כלומר, משפט הבכורה דווקא לאיש, ולא משפט הבכורה לאישה. לכן בן לא נוטל פי שניים בנכסי אמו. ממשיכה המשנה ואומרת, והבנות ניזונות מנכסי האב, ואינן ניזונות מנכסי האם. כלומר, חכמים התנו תנאי בדין שיהיה חיוב בכתובה על האדם, שאם הוא נפטר, הרי שבנותיו ניזונות עד שינסו או עד שיבגרו מנכסיו. הדין הזה, החיוב הזה, הוא דווקא מנכסי האב ולא מנכסי האם לאחר פטירתה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מביא הירושלמי את הפסוק, כתיב נאמר בדברים כף א', פסוק י' ז', כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. אומר הירושלמי, כיצד? יורש בראוי כבמוחזק. הלו ישנו כלל, קיימלן, שהבכור מקבל פי שניים רק במה שהאב הותיר אחריו, בנמצא, במוחזק, ולא בראוי לו במה שאמור להיות. למשל, אם יבוא אדם לאחר פטירת האב המנוח ויאמר, אני חייב לאבא שלכם מיליון שקל, ויניח את הכסף על השולחן, מהכסף הזה לא מגיע לבן הבכור פי שניים, כי זה כסף שלא היה קיים בעולם בעת פטירת האב, אלא זה כסף שהיה ראוי לבוא לאחר מכן. והירושלמי ברייתא, כיצד? מת אביו בחיי אבי אביו, מהכסף הזה נוטל פי שניים מנכסי אביו, ואין נוטל פי שניים מנכסי אבי אביו. ואם היה אביו בכור, אם כן, כשם שנטל מנכסי אביו פי שניים, כך נוטל בנכסי אבי אביו פי שניים, לא מדין בחורתו, אלא שהוא מקבל את בחורת אביו. ומניין למנו זאת, שהבן עומד במקום אביו, לא רק לעניין הירושה, אלא גם לעניין הבחורה, שמכיוון שאם אביו הבכור היה קיים, היה נוטל פי שניים, אף הוא ייקח בזכות אביו פי שניים. אומר הירושלמי, ריש לקיש בשם אבא ברדליה למד זאת, נאמר משפט לעניין כפילה. כפילה זה הכוונה לעניין דין הכפל, שהבן הבכור נוטל כפל, נוטל פי שניים. כפי שאמרה התורה, לא משפט הבכורה. ונאמר משפט לעניין פשוטה, כלומר דין הירושה באופן כללי. אמרה התורה, והייתה לכם לחוקת משפט. אם כן, מה לעניין פשוטה, כלומר לעניין דין הירושה הרגיל? את רואה את הבן כאילו קיים ליטול פשיטות אביו, כמו שכשהסבא נפטר, לאחר שהאבא נפטר. הרי שהבנים של האבא מקבלים את הזכות של אבא שלהם בנכסים של הסבא. למשל, סבא יעקב נפטר, והותיר אחרי מספר בנים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. לפני שסבא יעקב נפטר, ראובן נפטר. הרי שבני ראובן מקבלים את חלק אביהם, ולגבי הדבר הזה, הדין פשוט שהבנים של ראובן מקבלים את החלק של אבא ראובן, למרות שאבא ראובן נפטר לפני שסבא יעקב נפטר. אלא כשסבא יעקב נפטר, אנחנו מחלקים את הירושה באופן כזה, שרואים את ראובן המנוח, שנפטר טרם פטירת יעקב הסבא. רואים כאילו הוא קיים והוא מוריש לבניו. אם כן, כפי שלגבי החלק של הפשוטה, הבן יורש את אביו, אף לעניין כפילה גם לגבי דין הכפל, אתה רואה את הבן כאילו אביו קיים, ליטול את כפילת אביו. כעת נראה בסייעת הלשמיה, הלכה ד'. אומרת המשנה, אומר איש פלוני בני בכור, לא ייטול פי שניים, או איש פלוני בני לא יירא שמחב, לא אמר כלום. ברגע שאדם מתנה על מה שכתוב בתורה, הרי שתנאו בטל. שיתנה על מה שכתוב בתורה, מבאר את המשנה. ומכיוון שאותו אדם אמר, בני הבכור לא יקבל, לא ייטול פי שניים, או בני לא יירש, הרי הוא יתנה על מה שכתוב בתורה. אבל המחלק נכסיו על פיו, אם אדם בחייו העביר במתנה לאחד מבניו יותר ריבה לאחד, ומעט לאחד, או לחילופין שהשווה להן את הבכור, הרי שבאופן כזה דבריו קיימים. מדוע? באופן כזה הוא עשה זאת בתורת מתנה. אומר הפני משה, אם אמר בלשון מתנה, ולא הבי מתנה על מה שכתוב בתורה. והטעם לכך שיש כוח באדם ליתן במונו במתנה לכל מי שירצה, לכן הדבר הזה תופס. אבל אם אמר משם ירושה, הרי שבאופן כזה לא אמר כלום, כי יש כאן תנאי על מה שכתוב בתורה. ואם כתב בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משם מתנה, מביא הפני משה דוגמה, כיצד הוא אמר תינתן שדה פלונית לפלוני בני וירשנה, זהו בנחלה, או שאמר יירשנה ותינתן לו וירשנה, זהו באמצע, או שאמר יירשנה ותינתן לו, זהו בסוף. עצם זה, שאותו אדם הזכיר את המילה מתנה, בין בתחילה, בין באמצע ובין בסוף, הרי שדבריו קיימים. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אומר הירושלמי רבי הילה, השווה את הבכורה לאחין. מביא הירושלמי מעשה. רבי הילה, כפי שגורס הפני משה, עביד עובדה עשה מעשה, והשווה את הבכור לאחין, ולא סיימו את הסיפור לפני רבי חגי. המעלון, הקשה רבי חגי איך הוא עשה זאת, ולא קרא יאי וכי זה לא פסוק לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור. ואיך אבידחי מביא הירושלמי את השאלה של רבי חגי? איך הוא עשה כך? אמר רבי אלעזר העבודה, אני נשבע, שיכול יש בכוח האב לעשות זאת. ואם עשה אומר הפני משה דבריו כימין, אלא שאינו רשאי לכתחילה לעשות כן ולעבור על מה שכתוב בתורה. ורבי אלעזר סתם דבריו אומר הפני משה, ורצה שרבי חגי יבין מאליו עובדה איך היה ואיך היה מעשה, וכתחזר וישיב לקמה. כלומר, אי כן יחיל משם מתנה. כיצד היה כאן המעשה? שבאמת רבי אילה, כפי שגורס הפני משה, נתן לבניו בתורת מתנה, ולכן הדבר הזה תפס, ואין כאן בגדר מתנה על מה שכתוב בתורה. למדנו במשתקתה בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף משם מתנה. כלומר, עצם זה, שבשטר הצוואה, הירושה, המתנה, הוזכרה, הופיעה המילה מתנה, בין בהתחלה, בין באמצע, בין בסוף, הרשת ורב קיימין. אמר רבי יושעיה, דוגמה לכך, אם כתב האב ינתן לאיש פלוני ירושה שהורשתיו, הרי הוא הזכיר את המילה מתנה. אם לחילופין הוא כתב יירש איש פלוני מתנה שהורשתיו, הוא גם הזכיר. יירש פלוני ירושה שנתתי לו, הוא גם הזכיר. העיקר שהוא הזכיר את המילה, נתתי, ינתן, זה כבר שם של מתנה. שואל הירושה ממה הדין, אם שכיב מרע אומר, כתבו ותנו שדה פלוני לפלוני. הלא לכאורה הכלל הוא, שכל דברי שכיב מרע, כמסורין, ככתובין וכמסורין, והדברים הללו תופסים, למרות שאם אולי השכיב מרע הוא היה בריא, הרי שהדבר לא היה תופס ללא שטר, ללא פעולה קניינית, הרי שכאן הדבר תופס. ונשאלת השאלה, האם אנחנו אומרים שכל דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין ודבריו קיימים, גם באופן שהוא אמר כתבו ותנו שדה פלוני לפלוני, או שמה נאמר, היות והוא אמר כתבו ותנו, הרי שהוא לא אמר לנו להקנות לא בשטר, לא בכתיבה, והוא לכאורה גמר להקנותו בשטר ובכתיבה. והראיה שהוא אמר כתבו ותנו. למה הוא לא אמר תנו? משמע לכאורה שהוא רצה פעולה קניינית. הוא רצה לכתוב שטר. והיות ואין שטר לאחר מיטה, שהרי ברגע שהאדם נפטר, הוא כבר לא זכאי, הוא כבר אין לו את האפשרות לא הקניינית, לא הבעלותית ולא הטכנית, להעביר הלאה את נכסיו, אם כן נשאלת השאלה, היות והוא אמר במפורש כתבו, הוא גילה בדעתו שהוא רוצה כאן לתת בשטר מתנה, ומכיוון שלא נכתב שטר מתנה מחיים ואין שטר לאחר מיתה, הרי שהדברים שלו בטלים. שאלה זו רבי אלעזר ורבי שמעון בן יקים העלון העלו את השאלה הזאת, עובדה, סיפור מעשה שהיה בדומה לכך, קום לפני רבי יוחנן, ואמר לו, אם לזיכרון דברים כתבו ותנו, אם הוא אמר זאת בגדר של זיכרון דברים, הרי שהדבר תופס, אבל אם הוא אמר כתבו ותנו, אם לזכותו בכתב, אנחנו עומדים בדעתו, שהוא התכוון לתת בשטר, הרי שכל הממוד וכולם עודים שאין אדם מזכה בכתב לאחר מיתה. לאחר פטירתו, אדם לא יכול, גם אם הוא כותב זאת מראש, שיתנו שטר כשטר מתנה לאחר מותו. שמואל שאל לרב חונה, מה דינה של מתנה שכתוב בה בלשון מכר? מהו? אדם שכתב באותו שטר גם לשון מתנה וגם לשון מכר. אני מוכר לך את השדה ונותן לך אותה במתנה. אמר לי, ארכבי אתרי רכשי ברכי. ביורם של דברים, מביא הפני משה. הוא פירש רב חזקי עד אלו אמלן רבונה, אלא לפרש דעתו דסביר עלי, להורה כוחו נתכוון, וכמו המביא שני סוסים לבנים. והן, כלומר הסוסים, פראין ומשתגעין, וכושרן לשניהן במרכבה. הרי זה, הסוס הזה, מושך לכאן, וזה מושך לכאן, ונמצא הוא על מקומו, ולא הועיל לו כלום אותם סוסים שהוא הביא. והחנמי, הנמשל אלינו כנו, משום דם בלשון מתנה, מרא כוחו לעניין החיות, שהרי קיימלן, דמתנה אין בה החיות, כלומר הרי אם אדם מוכר קרקע, הרי שאם בסופו של דבר סילקו את הקונה מהקרקע, חוזר הקונה למוכר והמוכר חייב לפצותו, אבל במתנה אין פיצויים, הרי שבכך הוא רא כוחו, לכן הוא קטן מתנה, ובלשון מכר מרא כוחו לעניין דינה דבר מצרה, דמכר התבדינה דבר מצרה, לאדם שקונה קרקע, יש אפשרות לסלק את הקונה מהקרקע אם יכל המוכר למכור את זה לאדם אחר שהוא שכן, שהוא בר מצרה, שיש לו קרקע ליד. הדבר הזה, החיסרון הזה שניתן לסלקו, לא קיים במתנה. כי כל דין הזה בר מצרה שייך במכר ולא במתנה. וכאן הוא רק כוחו שאין לו את הפריבילגיה של מתנה שהוא נשאר בקרקע למרות שיש שכן. אלא זה מוגדר כמכר, ואם יש כאן שכן שרוצה לסלקו בשם דינא דבר מצרה, הרי שהוא יכול לעשות כאן. אמר רבי חזקיה לא אמרין, מייטו טרי סוס ון חיברין, ומרכיבין על טריון, ודן אז לבדה ודן אז לבדה, ומי שתקח לוצא יהיה כלום. מביא רבי חזקיה, כפי שראינו בפני משה, שהדבר הוא הזה לא מועילו, אלא הוא לא קיבל את המעליותה, את היתרון של מתנה, ואת המעליותה, את היתרון של מכר. אלא אותו אדם קיבל את שני החסרונות, גם את החיסרון של מכר וגם את החיסרון של מתנה, כפי אותו אדם שקשר למרכבתו שני סוסים פראיים, שכל אחד מושך למקום אחר ונמצא שהוא לא זז ממקומו, ובוודאי שלא מגיע ליעדו הרצוי. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ה'. אומרת המשנה, האומר איש פלוני יירשני. במקום שיש בת, או לחילופין שאמר ביתי תרשני, במקום שיש בן, אף כאן בדומה למשנה הקודמת לא אמר כלום. והסיבה שהתנה על מה שכתוב בתורה, הלא התורה צוותה שימנו בנים, הבת יורשת, והוא אמר שמישהו אחר יירש אותו במקום ביתו, רשת דבריו בטלים. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו כימין, כוונת הדברים, אם יש לאדם נגיד חמישה בנים, ואותו אדם אמר לוי, הוא הבן היחיד שיורש את כל נכסי, לדעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, דבריו קיימין. והסיבה היא, מכיוון שהמילה ירושה נופלת כאן. אם הוא אומר על אדם זר, לא שייך ירושה, שייך מתנה. אבל לגבי הבנים שלך, הרי אף אחד מהם לא מופקע מירושה. יוצא אם כן, כשאתה נותן להכל, את הכל לאחד בתורת ירושה, הרי הדבר הזה תופס. אבל ועל מי שאין ראוי לו לירושה, אין דבריו קיימין כפי שביארנו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. אמר רבי יוחנן, לא אמר רבי יוחנן בן ברוקה, כך אומר הירושלמי, אלא על בן בן הבנים ועל בת בן הבנות, שבאופן כזה, אם הוא הוריש לה מתוך כל הבנות, או לא מתוך כל הבנים דבריו קיימין. אבל אם הוא אמר על בת בן האחין או אח בן הבנות, הרי שבאופן כזה לא דיבר רבי יהודה בן בתירה. ובוודאי שאין דבריו קיימין. אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, רבי שאל לרבי נתן ברבה. אמר, אכן שאלה, מה איתמה דרבי יוחנן בן ברוקה? השאלה היא לכאורה, מה טעמו של רבי יוחנן בן ברוקה? רבי זעירא אמר, הכן שאלה. השאלה היא אם הראו לומר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, והלא הכלל הוא שיחיד ורבים הלכה כרבים. מכיוון שיחיד ורבים הלכה כרבים, לא היה צריך לפסוק הלכה כמותו. אמר להוסיף רבי זעירא ואמר, שרבי נתן אמר, ואת לא שנית לו, כן? הרי בוודאי שהלכה כמו רבי יוחנן בן ברוקה. כפי שאתה שנית לגבי כתובת בנין דחין. בנין דחין דהי וילוכים מיני. אינהון ירתון, כסף כתובתיך. יתר על חולקיון דעים אחרון, שמה רבי יוחנן בן ברוקה הביא דין של כתובת בנין דחין, ומזה שלמדנו שניתן להוריש לבני האישה בלשון ירושה את כסף כתובתה, משמע שאנו סבורים כדעת רבי יוחנן בן ברוקה שבלשון ירושה ניתן להעדיף בין אחד על אחד. נבאר בקצרה מהי ירושת בנין דחין. הלא בזמן המשנה אדם אחד נשא מספר נשים. יוצא אם כן שנגיד ראובן מתחתן עם רחל ומתחתן גם עם יסקה. רוצה אבא של רחל לתת לביתו דירה, לתת לה קרקע. למה שהוא ייתן לה? הלו יכול להיות שלרחל יהיה ילד אחד, לעסקה יהיה 10 ילדים. בבוא היום כל מה שעמל אביה של רחל כל חייו ונתן דירה מאהבתו את ביתו רחל, הרי מי בסופו של דבר לאחר מות הבעל ראובן, מי בסופו של דבר יהנה מהדירה הזאת? עסקה, כי לעסקה יש 10 ילדים, 9 ילדים. לרחל יש ילד אחד, יחלקו את כל הדירה ל10 חלקים, נמצא שהבן של רחל ייקח חלק אחד בדירה ולא את כל הדירה. אם כן, נמנעו האנשים מלתת קרקעות ומתנות לבנות שלהם, כי הם ידעו שבסופו של דבר הכסף יזלוג וילך לאנשים למשפחות אחרות. באו חכמים שרצו ברוחב בינתם שהאנשים ידאגו לבנותיהם, ואמרו את הדבר הבא, ישנה כתובת בנין דחין. ביורם של דברים, שהבעל מתחייב לאשתו בכתובה, שבסופו של דבר הדירה שאביה יכניס, מי שיענה מהדירה הזאת זה הבנים שלה. וגם אם ימות הבעל, ויהיה לה מאותה אישה בן אחד, ויהיה לו 10 ילדים מנשים אחרות או מאישה אחרת, מי שיקבל את מלוא הדירה זה דווקא אותו בן. כתובת בנין דחין היה ניתן להעניקה במתנה ובירושה. כשחכמים תקנו את כתובת בנין דחין, הם כתבו זאת בלשון ירושה. ונשאלת השאלה, כיצד אתה יכול להוריש לבן אחד, הרי על פי התורה זה מתחלק אצל כולם, למה לא נתת בלשון מתנה? יוצא אם כן שחכמים פסקו כדעת רבי יוחנן בן ברוקה. כשאתה כותב לבן אחד בין הבנים, גם אם זה בלשון ירושה, הרי שאותו בן יורש. אומרת הגמרא, כן המתנית, אמר לו רבי, אינון יתלון, באמת הלשון של כתובה בנין דחין, זה לשון לא של ירושה, אלא לשון של מתנה. ואם כן ראייתך שפסקו כרבי יוחנן בן ברוקה, למעשה מתייתרת. אמר לו תשובה נוספת. ואפילו כמאן דאמר יתון, גם אם היינו גורסים לשון ירושה, לא היה לך מכאן ראייה שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. כיוון שכוח בדין מיופה. הדין של כתובה בנין דחין זה לא דין פרטי של חוזה אישי שאדם אחד עושה עם רעהו, שאדם אחד עושה עם אשתו. אלא זו היא תקנת חז"ל שקיימת אצל כולם. חכמים תקנו זאת לכלל ישראל. כשחכמים מתקנים זה פועל מדין נפקר בדין נפקר, אז זה לא משנה תקרא לזה ירושה, תקרא לזה מתנה, בסופו של דבר זה תופס. כמד את תימר תמן, כפי שראינו בגיטין, אומרת שם המשנה, האומר תנו גט זה לאשתי, ושטר שחרור זה לעבדי, ומת, הרי שלאחר שהוא מת לא שייך לגרש את האישה או לשחרר את העבד באותו שטר, והסיבה אין גט לאחר מיתה, אין שחרור לאחר מיתה. אין אדם מזכה בלשון מתנה, ולכן שם הדבר לא תופס. מה שאין כן כאן לגבי מתנת שכיב מרם מזכה. אדם שאומר תנו מנה להשפלוני ומת, הרי שנותנים לאחר מיתה. נשאלת השאלה מדוע. בדכוותה אין אדם מזכה בלשון ירושה, ואחר מזכה מדוע? כי זהו התקנת חכמים לגבי מתנת שכיב מרם, כך גם חכמים תקנו לגבי כתובה בנין דחין, ולכן אין מכאן ראיה לשיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה. אומרת הגמרא תמן תנינן מביאה ירושלמית המשנה בכתובות, שם אומרת המשנה מהדין אדם שכתב לאשתו לפני שהתחתנו, דין ודברים, אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותיך. הרי שהדין הוא שבחיה בוודאי שהוא לא יכול לאכול מהפירות של הקרקע של ההיות, והוא למעשה הסתלק מלכתחילה. קודם שזכה באותה הקרקע הוא כבר סילק את עצמו ממנה, ואף אם היא נפטרה הוא לא יורש אותה. רבן שמעון בן גמליאל אומר לו, אם מתה יירשנה. והסיבה שהתנה על מה שכתוב בתורה, היות ורשב"ג סבור שירושת הבעל דאורייתא והיא לא חלק מתקנות חז"ל כפי המחלוקת המופיעה בכתובות, הרי שלפי דעת רשב"ג אין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, ולכן בוודאי שתנאו בטל. לשון הפני משה, רשב"ג אומר מתה יורשה, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה, דקסבר ירושת הבעל מדאורייתא, ולכן תנאו בטל. אומר הירושלמי, בתנאי שאינו של ממון. כלומר, הלא הכלל הוא שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, דווקא אם זה תנאי שהוא לא בממון. אבל אם התנאי בממון מתנה על מה שכתוב בתורה, הרי שתנאו קיים, מכיוון שאדם מראש יכול למחול על ממונו. ואם כן נשאלת השאלה, וכה בתנאי ממון ננקיימין. כאן הלא מדובר בתנאי של ממון, ולכאורה נשאלת השאלה מדוע התנאי לא חל, מדוע הבעל הזה יורש את אשתו לפי רשב"ג, הרי בתנאים של ממון אדם יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. אם כן אומרת הגמרא, יש מקום להסתפק, מהו טעמו של רשב"ג? מתם הדרב למרב פסק כרשב"ג, אלא פשטו, בסוף הוא זכה. כלומר, כפי שאדם לא יכול לומר שהוא לא חפץ בירושת אביו, אלא כשאביו נפטר, הרי הירושה עוברת אליו, ואין לאדם שום אפשרות בעולם למנוע מעצמו לירש את אביו. אם כן, אותו הדבר יהיה כאן. מכיוון שירושת הבעל היא מדאורייתא, הרי שלא יועיל לאדם מלכתחילה למנוע את עצמו מלירש את אשתו. כפי שאדם לא מסוגל למנוע מעצמו לרשת את אביו, אף אותו אדם לא מסוגל לסלק את עצמו מלירש את אשתו. הפני משה אומר, כלומר דירושתה לאחר מיתתה הוא דזכה במצנאי בדין. וכאן הפני משה מסביר שבאמת בא לא יורש את אשתו מדאורייתא. אלא וכיוון שאין הדבר ברשותו אינו יכול לסלק עצמו מירושתה, כשם שאין אדם יכול לסלק עצמו מירושת אביו בחיי אביו, ומסיים הפני משה שחכמים עשו חיזוק לדבריהם לתקנתם כשל תורה. גרסת הפני משה, אמר רב יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, כך צריך לומר אומר הפני משה, וכנועת עמדף רבי יוחנן סבר כרשב"ג שהתנאי שלו בטל. דאמר רב יוחנן, מכרה ונתנה, כלומר, מדובר כאן באישה רגילה, שלא כתב לדין או דברים אלה בנכסייך, ואם אחרי האישה ונתנה נכסי מילוק של הרי מכרה בטל, כך גורס כאן הפני משה. ואחי גרסינן לדברי רבי יוחנן, שם בדין היה שהיא מכרה ונתנה שהם מכרה קיים, שבסוף הוא זוכה בהן. ולמה אמרו בטל? שלא תהיה אישה מוכרת נכסים משל בעלה ואומרת שלי אין. אומר הירושלמי, ולמה אמרו מכרה בטל? שלא תהיה מברכת נכסיה מבעלה ואומרת שלי הן. ומכאן יש ללמוד, אומר הפני משה, למדנו מכאן, שרב יוחנן סובר כרב ופסק כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.